הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא הפרעת אישיות. ראשית נודה למי שאיתנו כאן באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הפרעת אישיות היא דפוס אישיות קבוע, נוקשה, לא מסתגל לחברה או לשגרת החיים. התנהגויות ודפוסי חשיבה שגורמים לקשיים תפקודיים בין בני האדם וגם האדם בינו לבין עצמו. הרבה אנשים חווים קשיים במערכות יחסים עם הזולת, אבל אנשים שחווים הפרעת אישיות, בעיה נפשית, הם יחוו את הקשיים בעוצמה רבה יותר. עוצמה כזו שעשויה להביא להתפרצויות זעם, לפגיעה מילולית וגם פיזית בזולת, פעם אחר פעם. כלומר הוא נעלב, נפגע, עד שכמעט ונדמה לו שהגיוני להגיב בצורה לא מידתית, ללא פרופורציה, הכל מרוב תסכול ואכזבה. הוא גם לא פעם סובל מפגיעה בעצמו, הוא פוגע בעצמו. לא פעם גם איומי אובדנות לאחרים, או גם עם עצמו הוא מדבר על זה. הוא מסרב לוותר על מערכות יחסים, מערכות קשרים הרסניות, למרות שהוא נפגע, פעם אחר פעם. הפרעת אישיות נוצרת בדרך כלל על רקע של שילוב בין גורמים מולדים לבין גורמים סביבתיים. בוודאי שליחסים המוקדמים של הילד עם ההורים שלו ישנה חשיבות רבה, במה שקשור להתפתחותה של הפרעת אישיות. בשנות הילדות, האישיות של האדם מתעצבת. יחסי הגומלין עם הדמויות החשובות, המטפלות בילד, בין אם זה ההורים, הסבא, הסבתא, דמות מטפלת וכדומה, משפיעות בצורה רבה מאוד על העיצוב אישיות של הילד. ולעתיד, כשהוא יהיה מבוגר, זה עדיין ישפיע עליו. ילד שחווה הורות נוקשה, ביקורתית, מגיל מוקדם מדי של החיים, עשוי לפתח הפרעת אישיות אובססיבית קומפולסיבית, מחשבות טורדניות והתנהגות כפייתית. כלומר, התנהגות שמתבטאת בהתנהגות נוקשה, עקשנית. למה? מה הקשר? הילד סבל בילדות שלו מעודף ביקורת, האשימו אותו, השפילו אותו פעם אחר פעם. הפרעה נפשית לא קורית בגלל טעות אחת של ההורים, אלא פעם אחר פעם. אחרי ריבוי הפעמים שהשפילו אותו, הילד הזה לא מרשה לעצמו לטעות. אדם רגיל, אם הוא טועה, הוא מרגיש רע, מנסה להתיישר לפעם הבאה, לא לטעות, ואם הוא יטעה, אז הוא יתקדם עוד קצת, הפעם שלאחר מכן, הוא מקווה שהוא לא יטעה. הוא מבין שהוא טעה, הוא מרגיש רגשות אשמה, אבל לא יותר מדי, הוא יודע גם לסלוח לעצמו ולהתקדם הלאה. אבל, הילד שסבל בילדות שלו מעודף ביקורתיות, עשוי לפתח תפיסה וגישה שאומרת, אם נכשלים פעם אחת, אם אתה לא מצליח, טעות זו דרמה, אסור לטעות, זה בלתי נסלח. אמנם ההורים לא אמרו את זה לילד, אבל כשהוא טעה והם פעם אחר פעם כעסו עליו, האם הם כעסו עליו באמת, ברמה גבוהה כמו שהוא מרגיש, או שמה הוא היה רגיש מדי וחווה את הכעס הנורמלי שלהם, ברמה גבוהה יותר עם מה שהיא באמת? זה כבר לא משנה. מה שנוגע הוא שבחוויה שלו היה כעס גדול. והוא מפתח רגשות אשמה במינון גבוה, גבוה מדי. הוא לא רוצה לפגוש ברגשות האשמה האלה. הוא לא רוצה לפגוש את הטעות. הוא מאמין שאם הוא יטעה, הוא יענש בחומרה. כי כך קרה בפעמים הקודמות כשהוא טעה. הוא לא רוצה לטעות פעם נוספת. ולכן, על הרבה מעשים שהוא עשה הוא לחוץ, שזה יהיה בדיוק כמו שהוא תכנן. שזה יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה. שיהיה מושלם. זה לא גדר במושלם, לא צורך להיות מושלם, אלא גדר בבריחה מחוסר שלמות, לברוח, רק לא לפגוש את המקום של חוסר שלמות. זה לא שהוא אוהב את השלמות, אלא שהוא בורח מחוסר שלמות. כי כל כך הרבה פעמים אמרו, כשהוא עשה טעות שהוא גרוע, שהוא שלילי, והוא כל כך חווה את הכאב שבביקורת, בעוצמה רבה כל כך, שהוא כיום מפחד להיפגע שוב. ומי שנכווה ברותחים בעבר שלו, גם בפושרים בהווה הוא נזהר, ולא רוצה לפגוש את ההרגשה הרם. לכן הוא כל כך מקפיד, לא לטעות ולעשות הכל מושלם. זה מה שיכול להוביל את האדם למחשבות תורדניות, להתנהגות כפייתית שהכל הכל נעשה בדיוק הראוי ובצורה מושלמת. זה יכול להיות לגבי ילד שסבל מעודף ביקורות בילדות שלו. ילד שסבל מהתעללות עשוי לפתח הפרעות אישיות גבולית, אישיות שמתבטאת בהיעדר יכולת לווסת רגשות, מצבי רוח קיצוניים, ערך עצמי נמוך, וקשרים בין אישיים סוערים ולהורות לא בריאה. יש השלכה רבה על הילדים. זה לא אומר שאין הילדים בחירה לשפר את איכות החיים שלהם, אבל זה כן אומר שמתחילים ממקום נמוך. וזו לא רק המלצה להורים ללמוד ולהשתפר ביכולות של הורות בריאה וטובה, אלא זה חובה. אם לא יעשו כך, בהרבה מאוד מקרים בעתיד ישלמו מחירים גבוהים הרבה יותר מאשר הזמן שהם הקדישו ללמוד כלים להורות בריאה, להורות יעילה. זה לטובת הילדים, לטובת האווירה בבית, לטובתם בדווח הקצר והדווח הארוך. ומכאן לעוד נקודה. בני האדם יכולים לזהות בעצמם תכונות שליליות או תכונות מגבילות, לדוגמה תלותיות, נוקשות, אימפולסיביות, חרדתיות, ביישנות. קל להתבלבל ולהבחן שלא בצדק הפרעת אישיות. חשוב להדגיש כי הפרעת אישיות מתייחסת רק למצבים שבהם קיים דפוס אישיותי, שלילי, יציב וקבוע. הפרעת אישיות לא באה לידי ביטוי בגלל התפרסות חד פעמית, אלא רב פעמית. הפרעת אישיות בדרך כלל מתגבשת החל מגיל ההתבגרות, וההופעה המלאה של זה ניכרת בשנות העשרה המאוחרות, או בשנות העשרים המוקדמות. אבל הם לא פעם מלוות את הסובל, הצערנו במהלך כל החיים. ויש מגוונים רחבים של הפרעות אישיות. יש כאלה שהם סובלים מחשדנות כלפי כולם, כולל האנשים הקרובים אליהם. הם חושבים שמנסים להקוץ אותם. הם חושבים שמנסים לפגוע בהם. ולכן הם עסוקים בנקיטת אמצעי זהירות בשביל למזער את הפגיעה, שמאמינים שפגעו בהם או שעתידים לפגוע בהם. הם שומעים שהשכנים שלהם מגיעים מאוחר יותר, הם מאמינים שהם מתכננים לפגוע בהם. הם רואים בתקשורת שראשי ממשלה נפגשים, הם אומרים זה כנראה נגדם, הם מתכננים משהו לפגוע בהם. יש אחרים שמאופיינים בהתנתקות קיצונית מהסביבה. הם, כמו היינו אומרים, נראים כמי שמדווחים שאין להם שום קשר לאנשים אחרים. הם לא רוצים ליצור קשר עם אנשים אחרים. אין להם עניין בבני האדם. והם מרגישים ביטחון ושלווה רק כשהם נמצאים לבדם. הם מרגישים, כמו היינו אומרים, שישנו מחסום קיר רגשי בינם לבין אנשים אחרים. יש הפרעת אישיות של בני אדם שרוצים כל הזמן להיות במרכז תשומת הלב. כשהם לא במרכז, הם מרגישים בדידות. הם לא יכולים לשאת שהם לא במרכז. במרכז תשומת הלב כל הזמן. אצלם תשומת לב זו לא עוד הרגשה טובה ונחמדה בחיים, אלא זוהי תמצית החיים. זו לא תוספת נחמדה, אלא זה החיים בעצמם. הפרעות אישיות רבות כל כך, לצערנו, שבני אדם מתמודדים איתם. אז איך כל זה קורה? בגדול. בגדול להורים יש השפעה רבה על כך. להורים יש אחריות רבה על כך. אמנם, אסור לילד להאשים את ההורים שלו. אסור לילד לזלזל בהם. אסור לילד לחשוב מחשבות רעות על ההורים. זו לא דרך הטיפול לפי התורה. הטיפול ודאי צריך להיות מתוך הכרת הטוב להורים, ואם אין לו הכרת הטוב, אז בוודאי לא שנאה או עינות וכעס כלפי ההורים. דרכי טיפול שלא פועלות כך, אלא פועלות ומייצרות קשרים רעים בין הילדים להורים, ראשית לא בהכרח שהן דרכי טיפול, וגם אם היינו אומרים שכן, הם לא לפי התורה הקדושה, ולכן עשה לך רע והסתלק מן הספק. כי טיפול לנפש, לנפש יהודית, לא לפי כללי ההלכה, אין ברכה, אין ריפוי. אז ההורים צריכים לדעת שיש להם אחריות רבה, אבל זה לא אומר שהצד השני של המטבע שיכולים הילדים להאשים את ההורים. להורים יש אחריות וצריכים לדעת את זה. האחריות הרבה מתחילה כבר מהשלבים הראשונים של החיים. אצל הילדים, התינוק, הילד הקטן, חווים הרבה ייאוש וחוסר אונים בחיים שלהם. התינוק בוכה כדי להשיג מה שהוא רוצה, וכשפעם אחר פעם לא מתייחסים אליו, הוא מצפה שיבין אותו. אבל כשהוא מבין שהוא לא מצליח להפעיל את העולם סביבו, הוא נשאר בודד, ללא מענה לצרכים שלו, הוא שוב ושוב מפנים שהעולם מקום שאי אפשר לסמוך עליו, שיש סיכונים שזה עולם שלא נותן מענה. היות ששוב ושוב הוא חווה את חוסר רעונים, הוא כך מבין שזה העולם. העולם הוא מקום שאי אפשר לחיות חיים נינוחים ושלבים בו. אין לו רצף של חיים רגועים ושלבים, כך הוא רואה את העולם. לא משנה מה העולם באמת, כי האדם לא חי את העולם, אלא האדם חי את זווית הראייה שלו על העולם. באופן כללי יש לבני האדם את הימים הטובים שלהם והימים הפחות טובים, אבל הם במינון שלא פוגע בשגרת החיים של האדם. יש לאדם ימים טובים ומתפקד אותו בצורה יעילה טובה, אבל הוא לא רוקד ברחובות ושר שהוא המשיח, או שהוא לא מבטיח הבטחות לכל הידידים שלו, הבטחות שהוא לא יעמוד בהם. הוא עצמו בגרסה משופרת יותר, חייכן יותר, נחמד יותר, נעים יותר, חכם יותר. וכשיש לאדם את הימים הרעים, קצת יותר רעים שלו, הוא יותר סגור, יותר ביקורתי, פחות נעים, אבל לא מתנתק בצורה קיצונית מהחברים. לא מתנתק בצורה קיצונית מהחברה שלו, לא עושה טעויות קיצוניות שלאחר מכן אי אפשר לתקן. כלומר, גם במקום בו הוא שלילי עדיין, הוא רע בשליטה. כלומר, בזמן לדוגמה, הכעס או הרגשה רעה של הנפש, המניה של הנפש בנפילה. וצריך לצאת מהמניה הזו כמה שיותר מהר. כך, אי אפשר לצפות שהאדם בזמן כעס ירקוד משמחה, אבל הוא ניכר בכעסו כמה הוא שולט על עצמו בזמן כעס, לא להעצים את הכעס. אבל אדם שסובל מהפרעת אישיות, הטוב והרע שלו בקיצוניות, שלא מתאימה לשגרת החיים הרגילה. הבסיס לכך, תחושת ייאוש וחוסר אונים, שנקנית פעם אחר פעם בגילאים המוקדמים של הילדות. בילדות המוקדמת הוא צבר עוד ועוד רגשות, שגרמו לו להבין שהוא במקום של חוסר אונים, ייאוש, הרבה מדי, רגשות שליליים. ואז הוא הבין והפנים שכזה הוא העולם, העולם הוא מקום מסוכן. וכשאדם מתפתח בצורה הזו, תחושת השלווה והביטחון נפגעת בחיים שלו. זו דוגמה שאדם מתפתח בצורה לא בריאה בנפשו. מהי צורה בריאה בנפשו? שאדם יודע לקבל את עצמו ולא נבהל מעצמו. הרב הולבה, על אישור חלק ראשון, במאמר ימי אהבה וימי שנאה, אומר, האדם מרגיש רע עם עצמו, כי הוא לא מצליח לדוגמה להתפלל כראוי או ללמוד כראוי, ואפילו קשה לו עם הילדים, קשה לו לפרנס את המשפחה. קשה, לא נעים, אבל הוא לא נבהל מההרגשה, אלא מתייחס אליה כראוי, הוא מבין שההרגשה היא קשה, לא נעימה, אבל זה לא אומר לעשות מעשה שלילי. נכון, הוא כעת בהתקף של רגשות שליליים, אבל הוא לא מגיע למסקנה מעשית בעקבות התקף הרגשות. הוא מבין שזה התקף הרגשות, הוא מבין שזה לא משקף את החיים, אלא בסך הכל משקף את הרגע הזה. פרופורציה. הוא מרגיש הרגשה קשה, לא נעימה, אבל לא נבהל ממנה. יש לו הנחת יסוד בסיסית בנפש שאומרת לא נעים להרגיש כך, אבל זה בסדר. הוא לא יותר מדי מבועל כשהוא מרגיש רע. הוא לא רוצה להרגיש כך, אבל לא יותר מדי מבועל. גם כשהוא מתפקד רע וכעוס ומתוסכל, אבל ברקע הוא יודע שזה לא אמיתי. הוא יודע שזה זמני. הוא יודע שזה יעבור. אחרי שהוא נרגע מההרגשה הרעה, הוא מבין שבעצם הנפש עוטטה לו בעזרת הרגשות שקשה לו בחיים בנושא מסוים, שהוא לא פועל בצורה נכונה. אולי הוא צריך ללמוד כוונות חדשות לתפילה, למצוא טעם חדש בלימוד, להסתדר יותר במשפחה, למצוא כללי תקשורת יעילים יותר וכדומה. הוא יחפש את דרכי הפתרון. הרגשה לא נעימה. אולי גורמת לזעזוע עיבוד הדעת, אבל לכמה רגעים. אבל האדם שלא פיתח אישיות בריאה בנפשו, הוא נבהל מהרגשות שלו, הוא לא יודע להכיל אותם, הוא לא יודע לקבל אותם, ולכן הוא נלחם עם הרגשות האלה. יש לו לדוגמה הרגשה של שנאה עצמית עמוקה כלפי עצמו, במקום לראות למה הוא שונא את עצמו, איך לפתור את זה, הוא לא מוכן להיפגש עם הרגשה הרעה הזו, הוא מדחיק את הרגש, ובמקום הוא נלחם ברגש על ידי שהוא משליך את זה על אנשים אחרים. אומר שכולם שונאים אותו, הוא שונא את עצמו. ואז בהדרגתיות הוא מתחיל להרגיש רע עם עצמו, הוא מפחד להרגיש ולהיפגש עם הרגש השלילי. מה יקרה כשהוא יגיע להתפרצות של רגש שלילי של שנאה עצמית? הוא לא יכול להכיל את הרגש, הוא לא יכול לפתור את הרגש. מה הוא יעשה? הוא ישליך את זה על אנשים אחרים. כולם שונאים אותי, כולם רוצים את רעתי, כולם רוצים לפגוע בי. וכמו היינו אומרים, יפתח מנגנון של חשדנות יתר. הוא לא יכול להכיל רגש. אז הוא משליך אותו על הזולת, על האנשים סביבו. זה לא שהוא שונא את עצמו, זה לא שהוא כועס על עצמו, זה לא שהוא מתוסכל מעצמו, זה שכולם מחפשים את רעתו, זה שכולם מתוסכלים ממנו. זו הכוונה שהוא משליך רגש שהוא לא יכול להתמודד איתו על האחרים. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל נושא זה ונושאים אחרים בעזרת השם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בעל עסק ומאזין לקול חי? התשדיר הבא בדיוק בשבילך. קידום פלוס, החברה המובילה במגזר החרדי לשיווק בדיגיטל, במבצע שאסור לפספס. התקשר עכשיו לקידום פלוס וקבל הקמה ועיצוב אתר במתנה. כן, הקמה ועיצוב אתר אינטרנט לעסק שלך במתנה. 072-22-30-82 072-22-30-82.
ובכן, הסקר הגדול להורים נמשך. יהודה פולק, שלום לך.
שלום מנחם טוקר.
אתה אבא לחמישה ילדים. בן כמה הגדול או הגדולה?
הגדול שלי בן 17, קוראים לו איתמר.
אז הנה שאלה בשבילך. כשאיתמר מבקש ממך את הטלפון שלך לכמה דקות, מה אתה עושה?
תלוי מה הוא צריך.
הוא אומר לך, אבא, תן לי רגע את הטלפון שלך, אני רוצה להתקשר למישהו.
אני נותן לו, אבל נשאר צמוד לידו.
למה נשאר צמוד?
אתה לא מבין לבד.
אני מבין. השאלה אם אתה מבין מה שאתה אומר לי.
הסקר מבוצע עבור בניין לעתיד. להשתתפות בסקר ולשמיעת התוצאות חייגו כוכבית 60-18.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בחדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה. בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
כאן הרב שרגא שלחטר, מנהל המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות. אני מזמין אתכם לקורס מקיף וייחודי בטיפול בהתמכרויות וכפייתיות, להקנות לעצמכם מקצוע מבוקש ולהתפרנס בכבוד. ליווי מקצועי שלנו עד להצלחה מובטחת, ולא כספיכם יוחזר במלואו. תעודה מטעם המרכז תינתן לבוגרי הקורס. בואו עם מוטיבציה להצליח, אנחנו כבר נדאג לשאר. לפרטים והרשמה 053-311-7677, 053-311-7677. הקבלה קריאה ברעיון התאמה, מספר מקומות מוגבל.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. בואו ליום הפתוח במכללה ירושלים ברחוב ברוך דובדבני 36 בית וגן, ביום חמישי י' באייר, בין השעות 2 ל-6 אחר הצהריים. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית, המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
חדש ובלעדי בהדרן, הדרן VIP. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב, במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל. כוכבית 8097, הדרן, כוכבית 8097.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לילדים רעבים יש הרבה תירוצים מדוע הם לא אכלו, כי הם מתביישים. מחייגים עכשיו לארגון החסד יד עזרה ושולמית ועוזרים לעוד משפחה נזקקת, לעוד אלמנה ועוד ילד יתום. חייגו עכשיו ותרמו כדי שעוד ילד ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ויקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. חייגו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. אדומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב, חזרנו אליכם. ערב טוב למאזין.
שלום
וברכה.
דבר פה אבי?
כן, אבי.
הלו, אהב, שומע אותי?
כן, שלום וברכה אבי.
שלום. אני רציתי, אני מחפש כבר הרבה שנים מישהו שיכול לעזור לי. אני סובל מאוד מ-OCD ולא יכלו לעזור לי, ולאחרונה כבר יש לי זרמים בראש שלא נתן לי מנוחה.
כן.
ואני גידלתי ילדים על אדני התורה, ולצורי הרב, לצורי הרב יש לי הרבה הרבה תלונות. למה אני סובב כך הרבה? למה הוא מענה אותי כך? וזה מוריד ממני את האמונה. לא, לא אמונה, אני מאמין שיש השם, אבל אני לא מבין למה הוא מענה אותי. אני פשוט מאוד 24 שעות בעינוי. וזה גורם לי שאני דרחק מהתורה.
כן.
אז אני לא יודע מה ניתן לעשות.
כן, תראה. קודם כל, מה כן ניסית לעשות?
הכל. רופאים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים, שום דבר לא עוזר. ורבנים, שאני הולך לרב, זה אומר, נסתרים דרכי השם, כל מן דוד הרחמן לטובה עובד, אבל אני לא רואה את זה.
כן.
אני רואה שפשוט מאוד, הוא מענה אותי.
כן, ודאי.
אני מאוד לא כועס עליו, אני לא טוב לי, אני פשוט מאוד לא טוב לי בחיים.
כן. הבנתי, האובססיות הם על איזה נושא, המחשבות התורדוניות?
כמובן שזה כזה לא מהיום, כשהייתי ילד עברתי טראומה, הייתי שההורים שלי שכחו אותי ללמוד ממקום שלא היה תלמוד תורה למקום שהיה תלמוד תורה, ושם היה הרבי שהוא ידע שאני לבד, אין לי הורים, אז הוא ניצל אותי. באמצע, הוא שתמיד השוב אותי על ידו, ובאמצע חומש רשי הוא היה נוגע לי.
תראה, בגדול...
זה מביא אותי... משה?
אני אומר, בגדול, אם והיה
אפי... פשוט מאוד.
כן.
פשוט מאוד, אז אני שואל שאלה.
כן.
הורים שולחים ילדים לתלמוד תורה, לישיבות קדושות,
כן.
ושם נכשלים. למה הוא לא שומר על, על הילדים האלה? הרי... הורים לא יכולים לשמור.
על
למה השם לא שומר?
הרמב"ן אומר את זה על ארץ ישראל, כל המקודש מחברו, חרב מחברו. זה נכון, לפעמים יש מקומות שהם קדושים, ובכל זאת, זה חלק ממערכת שכמו שהתנאים הקדושים היו עם רבי עקיבא, וראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, וזה ודאי סיבה לבכי. רבי עקיבא ראה בזה סימן שבעתיד יהיה טוב יותר, אבל בכל אופן ודאי שיש בזה איזשהו בכי, ויש בזה הבנה שיש כאן משבר גדול, קושי גדול. הקושי הוא צודק, הכאב הוא מובן. הצורך לפתור את זה הוא גם כן מובן. ואנשים יותר ויותר מודעים ויותר ויותר מנסים לפתור בעיות שכאלה.
אני...
מאז חטא עץ הדעת אין... אין מי שיכול...
אני שואל שאלה.
כן.
כבוד הרב. מפקד צבא שולח את החיילים למשימה, ובדרך יש תעלה גדולה והם לא יכולים לעבור.
כן.
אותו גם פה. השם מתן את התורה, מביא לך את המחלה, והמחלה הזאת לא נותן לך לקיים מצוות. זה תחת את זה שסותח אחד את השני. זה לא יכול להיות ככה.
אתה מתכוון לאובססיה שהזכרת מקודם.
תראה, כתוצאה מהטראומה, אז כבר התחלתי, זכור לי שהתחלתי לעשות, ראיתי שהבן אדם הזה לא נהג איתו, וראיתי שזה עבירה גדולה. אבל אני לא יודע, אם מתד, אולי היה מן הראוי, אם הרב היה יכול לקבל אותי, שאני יכול לדבר איתו יותר, למה שאני לא יכול בגלי עתר לספר את כל מה שהוא עשה לי.
אפשר, אפשר. אם תוכל לבקש משלמה פולק, מי שאלה אותך, אם תוכל לבקש ממנו שישמור את הטלפון שלך, בעזרת השם אני יחזור אליך בלי נדר.
אני מבין שבגל היתר זה מדי פתוח, אולי מישהו יכול לשמוע את קולי, וזה לא כל כך נעים, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני כבר פניתי להרבה רבנים, אף אחד לא יכול לעזור לי, ואני... הולך מדחי אל דחי.
כן.
וחבל.
אתה מכיר את הספר.
כל המחים בתרקי התורה.
כן.
בבקשה?
אני אומר, קודם כל, כבר הביאו לי את הטלפון שלך, אז קודם כל קיבלתי אותו. ודבר נוסף, אתה מכיר את הספר רצות והדרכות של הרב גרינוולד שנפטר שבוע שעבר לצל? ספר שהוא... כן, הוא היה מומחה בתחום הנפש, הוא התכתב עם הסטייפלר בנושא האובססיות וכדומה, והוא אכן באמת מביא את מה שאתה אומר שזה. גרינוולד.
אני יכול לרשום את זה.
עצות והדרכות, הוא מביא שם התכתבות הרבה מכתבים של הסטייפלר בנושא האובססיות והחרדות וכל...
מוכרים את זה בחנויות?
אני משער, כן.
אז איך קוראים לזה?
עצות והדרכות. זה מכתבים של הסטייפלר בנושא כל האובססיות, ואיך בדיוק...
והדרכות מהרב גרינוולד.
כן.
אבל אני חושב שאם הרב... את השלום, אני לא יודע בדיוק איך הולך.
אני בעזרת השם, אני קיבלתי את הטלפון.
אני מאוד הייתי רוצה לב...
בלי נדע,
אני... השני עוד לא מצאתי... מישהו שיכול לעזור לי, לא... אף אחד לא... ואני המון המון שאלות, אני יודע ללמוד והכל, אבל צורי הרב אני מוצא.
כן. בסדר, קיבלתי, ובעזרת השם אנסה לעזור, בסדר?
זה בימים הקרובים או איך?
אני, תהיה, בעזרת השם מחר ייצרו איתך קשר. בסדר, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות. כל טוב. ערב טוב.
הלו?
כן, שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, שלום וברכה הרב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית המדהימה שלכם.
ברוך תהיה, תודה.
הרב, רציתי לשאול דבר שהוא המון שנים מפריע לי. זאת אומרת, אני מטבעי אדם מאוד שמח, מאוד חברתי, אבל יש לי מצב כזה, שאם אני מטבע הדברים, יושב עם חברים ומדברים, או סתם יושב עם חבר ומדבר איתו, אז אני אנחנו קצת מספר עליי מה עובר עליו, פתאום קצת כפייתיות, קצת חזביתיות. עכשיו, כשאני, אוקיי, אנחנו מדברים, מתחזקים, הכל בסדר, אבל כשאני מגיע הביתה, פתאום אני נכנס עם עצמי למקום כזה, וואי, אולי גם לי יש את הדבר הזה, אולי אני גם, יש לי את הבעיות האלו, והתסביר הזה תופס אותי, אז ברוך השם, בסופו של דבר, אחרי כמה ימים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותי מזה. אבל זה לא נעים, כי לפעמים אני כבר נמצא במצב שאני לא רוצה לשמוע שום תסביכים של אנשים, שאני לא חושב שגם לי יש את זה.
כן.
זה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, שהיא בקצרה, כן. האם אדם חייב לדעת על כל דבר, זאת אומרת, כל דבר נפשי לא טוב שיש לו, האם הוא חייב לדעת מאיפה זה מגיע, או ישר לטפל בבעיה, לא צריך לחקור בעבר.
ננסה להתייחס לשתי השאלות. לגבי השאלה הראשונה, השאלה הראשונה ששאלת לגבי בן אדם שהוא, סליחה, דיברת על עצמך, לגבי עצמך שאתה פוגש אנשים, וכאשר אתה פוגש אותם ומדברים איתך על בעיות, אז מעורר אצלך השאלה, מה לגביך לעומת הבעיות. התשובה היא, כאשר אתה פוגש בן אדם, אז הוא מדבר על החרדות ועל המתחים ועל האובססיה או כל דבר שהוא מדבר עליו. אבל באופן טבעי, אנחנו בני אדם כן חווים את זה במינון זה או אחר. כלומר, קצת חרדה, קצת אובססיה, קצת מתח. יש את הדברים האלה. אבל הרגשות האלה הם אצל האדם שהוא סובל מבעיה, הם במינון מאוד מאוד גבוה. אדם שהוא שומע את זה, אז אולי זה מעורר אצלו תחושה. זה מעורר אצלו תחושה שהיא מדי פעם קורית, היא אולי בבסיס קצת, אבל לא בהכרח באותה עוצמה. וכן זה שאתה מרגיש את זה וחווה את זה, יכול להיות שהבעיה היא לא בגלל שכשהוא מדבר, אז זה מעורר אצלך עודף חרדה. מאוד יכול להיות שכשהוא מדבר, אז זה מעורר אצלך קצת חרדה, מתח, אולי גם לך יש את זה וכדומה. ואז לאחר מכן, היות שאתה לא יודע שזה רגע שאמור לעבור אחרי 2 דקות, 3 דקות, 4 דקות, אז אתה את אותם 2-3 דקות ראשונות, אתה חווה באי נעימות יתרה, ואז יש פחד מהפחד, אי נעימות מהאי נעימות, מרגישים את הלחץ מהלחץ, ואז ההרגשות האלה, הן אלה שמעצימות את ההרגשה יותר ויותר. ואז זה נעשה יותר פחד, יותר חשש, ויותר חרדה, ויותר מתח. אבל זה התחיל מרגש ראשוני, שיכל לעבור תוך כמה דקות, אבל ההתעסקות באותו רגש, ההתעסקות היתרה הזו באותו רגש, היא זו שהצימה את זה, וזה נשאר עכשיו יותר זמן. אז זה קודם כל לגבי השאלה הראשונה.
זאת אומרת, אז הרב אומר בעצם לנטרל את הפחד הזה שאולי גם לי חז ושלום של הבעיה הזאת ולהבין שאני פתח את כל...
כן.
אתה נחשף לאיזה משהו וצריך לעצור את זה?
כן, אתה נחשף. זה לא אומר שיש לך את זה. אם היה לך את זה, היה לך את זה גם בלי שהיית נחשף לאותו בן אדם. יש לך את זה, ויש לכל כל בן אדם שהוא עכשיו ישמע הרבה חרדות, הרבה מתחים והרבה תסכולים והרבה הרגשות שליליות, אז באופן טבעי זווית הראייה היא מתמקדת סביב זה. כשאדם שומע את זה הרבה הרבה, אז אולי בסוף כבר אין לו, כי הוא כבר הגיע לקירות חושים. אבל אדם שהוא שומע את זה כמה וכמה פעמים בהתחלה, שאין לו את הקירות חושים הזו, אז כן, זה יכול לעורר בעלה תחושה של וואו, איך אדם כל כך חווה את החרדה הזו ואת המתח ואת האובססיה ואת הדיכאון או כל הרגשה הזו אחרת בצורה שלילית, כי זו זווית ראייה בדרך כלל מי שסובל עם בעיה, זו זווית ראייה שאנחנו לא רגילים אנשים בשגרה ביום יום לראות כזו זווית ראייה. אז זה לגבי זה, ואז כשאתה עם עצמך אז אתה באמת חושב על זה, כשאתה חושב על זה, אז יש לך בהלה מעצם המחשבה הזה יותר מדי, אבל תחשוב על זה, ולאחר מכן תשיח דעת, ועקרונית זה אמור לעבור. ההתעסקות בזה היא זו שמעצימה את זה.
נכון, נכון.
זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, האם כאשר יש בעיה צריך להיכנס אל השורש? זו שאלה שהיא מורכבת, אין לה תשובה ברורה לכאן.
זאת אומרת, לפתוח את העבר, לפתוח את העבר, מאיפה זה מגיע? יש בזה נפקמינה או ש... תקבל בבעיה וזהו. מה זה משנה למה הוא עצוב?
תלוי.
הוא עצוב, אז עצות לשמחה, למה צריך לחקור מה גרם לו להיות עצוב כשהיה ילד והיה לו הורים כאלו? יכול להיות שסתם התעקע בעבר הזה, לא?
זה שאלה, וזה תלוי. זה תלוי במקרים. יש הרבה מקרים שוודאי אין צורך להיכנס לעבר, ועד רבה, להיכנס לעבר אפילו עושה זה יותר גרוע. לדוגמה, יש בן אדם שהוא, לדוגמה, היה בסדר עם ההורים שלו, קשר עם ההורים שלו מ-1 עד 10 היה לדוגמה 6. אבל אז מגיע מטפל, והוא מתחיל לשאול איך היה עם ההורים, אתה בטוח שהיה טוב, אולי לא היה טוב, הוא מתחיל להטיל ספק, והוא שואל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרי ישנה דעה קדומה לאותו מטפל, יש לו דעה קדומה שאומרת שכל הבעיות מגיעות מכך שההורים לא יהיו בסדר. אז אם יש למטפל הזה דעה קדומה, אז השאלות שהוא שואל הן מכוונות מטרה. מה המטרה? לעורר אצל המטופל הזה, לעורר אצלו ספק. אולי ההורים שלך לא כל כך טובים. ואז מה שקורה, שעם הזמן, אם הוא מגיע לעוד פגישה ועוד פגישה, אז הוא יכול להתחיל להאמין שההורים באמת לא טובים. או הם גרועים יותר ממה שהם היו בהתחלה, ככה הכל בעיניים שלו, וככה הוא מעצים את זה יותר ויותר. ולצערנו הרב, יש כל כך הרבה אנשים שהתנתקו מההורים שלהם בצורה קיצונית וקשה, בגלל מטפלים אלה ואחרים שנכנסו יותר מדי לעומקם של דברים, ולא בהכרח פעלו בצורה נכונה. ומה הכוונה? עצם זה שמטפל לא אומר לבן אדם, אל תהיה בקשר עם ההורים שלך, אבל הוא פעם אחר פעם מזלזל בהורים, ואומר, וזה בסדר, וזה לא בסדר, שהם פגעו בך, או היית צריך להגן על עצמך, או בצורה זו או אחרת, בצורה יותר אלגנטית, נעימה, בשפה יותר מקצועית וטיפולית, אבל אם זו המטר, זה המסר שבסוף נקלט, אז הילדים יכולים להתנתק מההורים שלהם, וזה לא בהכרח מטפל, ולפעמים זה אפילו הורס ויותר גרוע. אז זה נכון, זה נכון שזה יכול להיות רע להיכנס לעבר. מצד שני, יש בני אדם, ודוגמה, אדם שעבר טראומה, בהרבה מאוד מקרים, אם הוא לא ייכנס לעבר, הוא לא יצליח לטפל בזה. למה? יש אצלו הרבה מדי רגשות שהוא מדחיק אותם. יש לו רגשות שהוא צריך להברר אותם, קוראים לזה. לדבר עליהם, להוציא אותם, לחשוב בכל רם, לעשות סדר במחשבות שלו, לעשות סדר ברגשות שלו. הוא צריך, עם כל הרגשות שיש בתוך הנפש שלו, על חוויות קשות שהוא עבר בעבר, הם בפרופורציה לא נכונה. הוא לא זוכר לדוגמה מה היה, איך היה, כמה היה, היה דרמטי, לא היה דרמטי. הוא כן זוכר שהיה משהו מאוד מאוד קשה. אבל כשהוא נכנס אל הפרטים, אז הפרטים הם, עצם זה שהוא נחשף אליהם, זה כבר עוזר לו להחוות, קוראים לזה קהות חושים. הרגשות נעשים יותר קהים ופחות מטרדים, והוא פחות נשאב אליהם. וגם נכנס אל הפרטים, והוא רואה, נכון, זה היה א', ב', ג', ולפעמים פחות דרמטי או קיצוני ממה שזה היה נדמה. וזה גם עוזר לאדם להפנים שזה היה בעבר, אבל זה לא בהכרח קורה בהווה ויקרה בעתיד. כלומר, זה עוזר לאדם לעשות הבחנה בין העבר לבין ההווה והעתיד. במקרים כאלה זה כן יכול לעזור. אפשר הכל לתמצד. אפשר לתמצד את זה במה שרבותינו אומרים, דאגה בלב איש, אז יש שני פירושים בגמרא, יסיחנה מדעתו ויסיחנה לאחרים. יסיחנה לאחרים זה כן לדבר על זה, ויסיחנה מדעתו זה לא לדבר על זה. יש בעיות שלא נכון לדבר עליהם, וזה יסיחנה מדעתו. ויש בעיות שכן צריך לדבר עליהם כדי לשחרר אותם, וזה יסיחנה לאחרים. הכל כמובן בצורה מכובדת ומכבד, ולא לפגוע חלילה בדמויות אלה ואחרות, אבל יש לזה מקום עקרונית. זה גם סכנה, אבל גם יש לזה מקום.
כן, אבל אם, כן, אבל אם זה אדם שהוא סובל מאיזה משהו, עכשיו, הוא לא יודע ולא יודע לקשר את זה ממה הוא סובל, הוא לא יודע. האם הוא צריך עכשיו לחפש? זה בעצם השאלה. זאת אומרת, אתם דיברתם אולי באופן שהוא חווה איזה משהו, והוא לא מדבר מזה.
נכון, אני דיברתי יותר על, נכון, על מטפל או על אדם חבר. האדם בינו לבין עצמו, בדרך כלל, הוא לא עושה ניתוח נכון. האדם בדרך כלל לא יודע לנתח את עצמו. קצת קשה לקבל את זה, אבל האדם לא יודע לנתח את עצמו. ולמה? התשובה היא מכיוון שכשאדם מנתח את עצמו, במהלך הניתוח הוא מאבד את עצמו. מה הכוונה? האדם מנתח את עצמו, הוא מתחיל להיכנס למחשבות. מה קרה? איך קרה? למה זה קרה? מתי זה קרה? מתי זה התחיל? מתי זה נגמר? מה היה? איך היה? אבל הוא לא חושב בצורה כזו עניינית. הוא לא חושב בצורה, נקרא לזה, יבשה. הוא לא חושב בצורה קרה. איך הוא חושב על זה? מתי זה קרה? איך זה קרה? מתחיל מצוף, דמיונות, מחשבות, מצב רוח רע. אם יש מצב רוח רע, הוא כבר מעצים את הזיכרון גדול יותר ממה שהיה באמת. כבר המצב רוח שלו משפיע על הזיכרון של מה שהיה. אז בקושי, כאשר עוסקים בטיפול, אפשר להעלות זיכרונו בצורה אובייקטיבית, ספק אם זה אפשרי. אולי זה בכלל לא אפשרי. אבל האדם בינו לבין עצמו, כשהוא מנתח את עצמו, אז קודם כל, עצם הניתוח הוא מכניס את האדם למצב רוח מסוים, והמצב רוח משפיע על הזיכרון של האדם, מה הוא יזכור, וגם על עוצמת הזיכרון ועוצמת החוויה. חוויה שלא הייתה כל כך דרמטית, נתפס כדרמטית, דרמטית וקשה יותר, כאשר מצב רוח מדוכדך, לדוגמה. ודבר נוסף הוא שהאדם גם כן בהרבה מאוד מקרים האדם, כאשר הוא נמצא במחשבות כאלה, הוא נשאב אל המחשבות האלה, הוא לא מצליח לעצור או לעשות סדר המחשבות האלה, והוא בדרך כלל לועס את אותן המחשבות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה זה קרה? איך זה קרה? דמיונות, ציורים, תמונות מעבר, עוד פעם, אותם תמונות, אותם ציורים, אותן מחשבות. זה בדרך כלל, הוא רק לועס את אותן מחשבות, ללא שהוא מגיע למסקנות עמוקות בדרך כלל. וגם כשהוא מגיע למסקנות, הוא מגיע למסקנות, ואולי מרגיש טוב עם המסקנות האלה, אבל זה לא בהכרח מסקנות שנבעו משכל ישר וענייני, אלא שכל שמעורב עם הרבה הרבה רגשות. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ואדם קרוב אצל עצמו, והנגיעה מעוותת את מערכת החשיבה בהרבה מאוד מקרים הנכונה והיעילה.
טוב הרב, תודה רבה.
בשורות טובות.
תודה רבה.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. אוכל תמיד איתי. בעל עסק. לפי הנתונים, מחצית מהלקוחות שלך מחפשים אותך בגוגל ולא מוצאים. ואתה? מפסיד כסף. קידום פלוס, החברה המובילה במגזר החרדי לשיווק בדיגיטל, במבצע שאסור לפספס. 100 העסקים הראשונים שיתקשרו לקידום פלוס יקבלו הקמה ועיצוב אתר במתנה. התקשרו עכשיו 07-222-3082. קידום פלוס 07-222-3082. ELL Production, בשילוב עם כנפי נשרים טורס מודיעים, ארזנו לכם הפקה מושלמת בבטומי שבגיאורגיה, עיר האטרקציות, עם אהוב הקהל, הרב יגאל כהן, הזמרים והפייטנים יניב בן משיח, יחיאל נהרי ואדיר מלכה, אוכל גורמה ממיטב השפים בעולם, בסגנון ים תיכוני, בשילוב מתאמים גיאורגיים שלא הכרתם, כשרות למאדרים במלון הספא מפואר קוליסאום, 5 כוכבים, השוכן על חוף הים, אסור לפספס. התקשרו עכשיו ל-050-290-3940 050-290-3940. רעיון מבריק ובגדול, סנו ספארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה, נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר, מה הבעיה? קחו סנו. יהודית גולדברג, בת 43 מפתח תקווה, סובלת מסוכרת ומתקשה בהליכה. הגיעה לנופש צעיר ויוקרתי במופתה וחזרה עם הליכה ללא בעיות. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555. יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל, כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה, בחגיגת הטבות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו, 17-24 במאי, יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
צמאים למשהו בריא? מי עדן. טיפה מהטבע.
בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים.
מזרנים זה מנדלבוים, אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם ברעיתי טאץ' דיזיין, אזור התעשייה שילט מעל רמי לוי.
מזרנים זה מנדלבוים.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
עקשנות, מידה שצריך למגר. חיים ולדר מתעקש להתעקש מול העקשנות. איך מתמודדים עם ילד שמאחוריו עומדת מאפיה משפחתית? המחנך הרב מרדכי וקשטוק התמודד, שרד ומספר. וטובי ברון משתפת מאחורי הקלעים בכוחה העצום של הבמה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-79-6666.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם במאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. מאות ירושלים, לכבד את הרגע.
האזינו למכתב שהתקבל מילדה הנמצאת בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הבית החם שלום. רציתי לומר תודה על כל מה שאתם מעניקים לי. תודה על ארוחת הצהריים הטעימה שאני אוכלת כל יום בזכותכם. תודה על המעיל החדש שנתתם לי בחורף. תודה על העזרה בשיעורי הבית והפעילויות. תודה על ארוחת העשר לבית הספר. תודה שאתם נמצאים בשבילי מי שהפכתי להתאומה. ובעיקר תודה למי שתרם עבורי, ובזכותו נכנסתי לבית החם. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. וגם עכשיו ישנם ילדים המבקשים להיכנס לבית החם. בעזרת תרומתכם הם ייכנסו. חייגו עכשיו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
עזרנו לכם, נותרו לנו דקות ספורות, אז לא נוכל להתייחס למאזינים, ונתייחס לשאלה. אדם שואל, אשתי אישה מאוד תלותית, היא מאוד תלויה בי, זה מעייף אותי לשים לב לכל מילה ולכל דבר שהיא מצפה שאני אתייחס אליה. וכל הזמן אני צריך לייעץ לה מה לעשות, וגם מה להחליט, מה עושים. המצב הזה עלול להביא את הבעל לכך שהוא זה שיקבע, ינחה לאיזה כיוון הרוח של הבית נושבת, לאיפה הולכים, מה עושים, וזה יכול להיות כמובן מאוד מעייף ולא טוב, לא בשביל הבעל ולא בשביל האישה. אם הוא ימשיך ככה, אז הוא יקבע את העמדה של אשתו במצב הזה של חוסר אונים, ולכן מה שכן כדאי לעשות, זה בפעם הבאה שהיא תשאל את דעתו, אתה הבעל, אתה יכול להביע הבנה, אני מבין שזה מסובך, זה קשה לקחת החלטה, אבל אל תכריע ואל תתערב, תן לה להתמודד עם הקושי של קבלת החלטות, תעודד אותה בקבלת ההחלטה. לגבי הרגישות שלה, אז כדאי לשים לב, לא פעם אדם תלותי, הוא מרגיש שדוחים אותו, מעליבים אותו, גם אם לא מתכוונים לכך, כי זהו תלותי. לכן חשוב גם לחזק במקרה הזה אותה, ולומר לה שאין לך משהו נגדה. חשוב שברקע שלך כבעל זה תמיד יהיה לדעת שאדם תלותי רגיש יותר ומפרש דברים בצורה אישית יותר מאשר אנשים אחרים, ולכן לדוגמה, אתה רואה שהיא שואלת את הצדך? בעניין מסוים, אם תאמר לה, אני מעדיף לא להתערב, היא יכולה לפרש את זה כמסר ניטרלי, לא כמסר ניטרלי, כמסר אישי נגדה, אתה לא אכפתי ולא רגיש. ולכן טוב יותר לומר, זה נושא שאני מעדיף לא להתערב, אני בטוח שתוכל לפתור אותו לבד, ההכרעה שלך נכונה יותר, לעודד ולחזק וכדומה. כאן תוכנית אנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לשלמה פולק, אורי כהן, לכם המאזינים, ומחר בעזרת השם ב6:05, קייל תערוג בנושא השירות על פי היהדות. ערב טוב, לילה טוב.
כל חיי תמיד איתי, כל